טוב, אז היא כתבה ספר שלם שבו היא מתארת יישוב נידח בדרום הארץ שבו אין מסכים ואין טכנולוגיה בכלל. יישוב שבו בני נוער גדלים תוך כדי משחק, מסתכלים אחד לשני בעיניים. ביישוב הזה יש שמון תום, יש אהבה, יש אינטימיות וכל הדברים שאנחנו כל כך מתגעגעים אליהם. והשאלה הגדולה שאני רוצה לשאול היום את תמר הרשקוביץ, זה האם הסיפור הזה של תמימות וחיים בלי כל מיני מתווכים ואמצעים כמו מסכים, זה משהו שעוד שייך היום, או שזה משהו שעלול חס ושלום להישאר בדפי ההיסטוריה? אז היום אנחנו נראיין את תמר הרשקוביץ, עובדת סוציאלית, עוסקת בייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. כתבה את הספרים שעריות חיים, לרקוד עם יד אחת ולחזור הביתה, והיא ממש לפני כתיבת ספרים נוספים, רגע לפני שנאבד, ודרושים נוכחים קשובים, שזה ספר שקשור מאוד מאוד לנושא הזה של מסכים. אז אנחנו מתחילים.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים.
טוב, אז שלום לכולם, כאן איתי שאוליאן, ואני רוצה היום להגיד שלום לתמר הרשקוביץ, מה שלומך?
ברוך השם, תודה רבה, שמחה להיות פה.
איזה כיף, כיף גדול. אז תמר, הזכרתי בפתיח שאת כתבת ספר מאוד מאוד מעניין, אני קראתי אותו בשקיקה, ספר פרוזה בעצם, שמספר סיפור, שבו הצגת בעצם את המציאות, אני חושב שהיום כבר אפשר להתגעגע אליה, שבו ציירת יישוב שאין בו, אין לו חיבור לאינטרנט, כאילו חיים בשנות 2020 כזה, אבל ביישוב הזה עוד לא התחברו לאינטרנט, והצגת מה, איך גדלים שם בני נוער, והצגת מה קורה כשאותו אודי גיבור הסיפור גם פוגש נאלץ, הוא ומשפחתו להגיע לרמת גן, ושם להיחשף לראשונה למציאות ולתרבות טכנולוגית על כל מה שהיא מביאה איתה, אם זה רשתות חברתיות, סדרות סרטים, משחקים, וכל הדברים האלה, ומה זה עושה לנער מתבגר שגדל על תמימות מוחלטת, שגדל על לחלוב פרות ופינת חי ומשחקים בחצר ושיחות אל תוך הלילה עם החברים שלו. ואני חושב שזה מעלה אולי איזושהי שאלה כבדת משקל של האם הסיפור הזה של להישאר תמים נטול ציניות ו... שעם יכולת מפגש של בארבע עיניים ודברים מהסוג הזה, זה משהו שהוא יישאר בדפי ההיסטוריה, או משהו אוטופי שמתאים רק לספרים, או שיש איזשהו סיכוי, גם אחרי הקורונה שממש טרפה את הקלפים, יש סיכוי לאהבה, מה שנקרא?
שאלה גדולה, האם יש סיכוי לאהבה? הספר שכתבתי, היה לי מאוד קל לכתוב אותו, כי בעצם כתבתי את הילדות שלי. אוקיי, הילדות של כולנו, אני אמנם גרתי בפתח תקווה ולא ביישוב נידח, ממש ממש במרכז הארץ, אבל ככה גדלנו, כלומר זה כל מי שהוא הורה היום מעל גיל 35-40, עוד זוכר את הילדות הזאת, ובאמת יש געגוע מאוד מאוד עמוק לתום, לתמימות, ליושר לב הזה, לנוכחות הפשוטה בחיים, שהיא נוכחות בלי ריצה ובלי מרחק ובלי מסך בינינו, ואתה שואל אם יש סיכוי, אם יש סיכוי להינצל. האם יש סיכוי להינצל? זו שאלה גדולה מאוד. שאני חושבת שהתקווה העיקרית שלי היא בעיקר כרגע שנמשיך לשאול את זה. שזה לא יהיה כבר ייאוש מוחלט שכבר לא שואלים את זה. שכבר ברור שאין תמימות, שכבר ברור שמערכות יחסים הולכות להשתנות, שכבר ברור שמאוד קשה לייצר זוגיות אינטימית לאורך זמן, נאמנה, שיש בה ברית, שיש בה סוד. אני לא יודעת מה יהיה. אני רק יודעת שצריך לשאוף למקום הזה.
את רואה כמה הדבר הזה קשור דווקא לנושא של המסכים? זאת אומרת, כי ראיתי בספר שזה מאוד... זאת אומרת, אולי אפשר לסכל מאוד היבטים מה קרה בשנים האחרונות שגרם לחוזר האינטימיות, או ל... כאילו, האם זה משהו שהוא דווקא קשור למסכים או אינטרנט בעינייך? ואם כן, אז למה?
ברור שזה יותר מורכב מזה. זה תמיד בהרצאות שלי, אני אומרת שברור שיש עוד גורמים, עוד מרכיבים, עוד דברים ש... שהם מחוללי שינוי בנפש שלנו, וגם עם הזמן למדתי שכל קיצוניות, דעה קיצונית והליכה קיצונית לכיוון מסוים, זה לא דבר טוב, זה לא דבר שיש בו ברכה. מצד שני, בעולם הפרטי שלי, בקליניקה שלי, במפגש שלי עם הורים, עם זוגות, ממש בכל הגילאים, מגיל 20 עד גיל 60, 70, אני רואה שלמקום הזה של המסך, יש כובד בנושא של השינוי האנושי שמתחולל בנו, בנושא של שינוי מערכות יחסים, שינוי רגשי, היכולת שלנו בכלל לפתח מערכות יחסים, אז כן, אני חושבת שהמסכים הם גורם מכריע. הוא לא בלעדי, והוא לא רק אשם, יש בו גם דברים מאוד מאוד טובים, אבל הוא גורם מכריע, במהפכה שקטה, כבר לא כל כך שקטה, שמתחוללת פה, שאני מתפללת שאנחנו נצליח לחלץ את ילדינו, בלי נזק בלתי הפיך.
וואו.
כלומר, אני מאוד מאוד רוצה שהילדים שלי יהיו מאושרים, כשהם יהיו גדולים. להיות מאושרים זה אומר להיות מסוגלים להתחתן, ולייצר מערכת יחסים טובה, בריאה, זה יכולת לצאת מעצמך למען מישהו אחר, לא לראות רק את עצמך, לא להיות שקוע בתוך עצמך. יכולת לגדל ילדים בשמחה. זה יכולות מאוד מאוד גדולות ועמוקות, שהולכות ומתפוררות לדעתי, לצערי, איך שאני רואה את זה.
מה גורם לפירור הזה, בעינייך?
אני חושבת שכדי לנהל מערכת יחסים, תקינה עם הזולת, יש שלב קדמי לפני זה, לא קדמי אלא קודם, לנהל מערכת יחסים עם עצמי. אוקיי? היכולת להיות נוכח כאדם, הוא שלב יסוד, לפני שאתה בא לדיאלוג עם אדם אחר. כל אדם אחר. גם אדם שהוא כמוני וכמוך, ידידים שנפגשים ומדברים, וגם כמובן במערכות יחסים יותר עמוקות ויותר קרובות. וככל שאתה בדיאלוג עם אדם יותר קרוב, אתה צריך להיות אדם יותר נוכח בעצמך. ואני חושבת שבשביל להיות אדם נוכח, ובשביל להיות מסוגל לייצר דיאלוג ומערכת יחסים בריאה, יש יכולות שאדם חייב לסגל לעצמו, שבאופן טבעי בני אנוש יש להם אותם. ולצערנו,
למשל,
כבר אני אגיד דוגמה או שתיים, ולצערנו המסכים שואבים מאיתנו את היכולות האלה. ואני רואה לאט לאט שהיכולות העמוקות, היסודות שמחזיקים את נפש האדם עם חוסן מנטלי, בשביל לייצר עמוד שדרה פנימי לעצמו, ובשביל לייצר דיאלוג עם הזולת, היכולות האלה נעלמות. לדוגמה, היכולת להיות אמפתי באמת. דוקטור מיכה גודמן נותן דוגמה מדהימה בספר שלו, ספר, תעזור לי, ברח לי השם, מהפכת הקשב של דוקטור מיכה גודמן, הוא נותן שם דוגמה, שכשקבוצת אנשים יושבת באיזשהו מקום ורואה מישהו נתקע בעמוד, עם האצבע הקטנה ככה, ישר הם מתכווצים. פעולת הקיבוץ הזאת שנעשית בבטן באופן טבעי, מהי? זאת הגדרת האמפתיה. היכולת לחוש כאב של מישהו אחר, למרות שהוא לא אתה, ולמרות שלא אתה חשת את הכאב. בלי להבין את מקומו, בלי לדעת מה הוא באמת עובר, אתה יכול להזדהות עם הכאב שלו. היום סיפרתי לך,
שפרצו
לנו הביתה וגנבו מחשב, והיה כתב יד של כמעט 50 אלף מילים שלא שמרתי לבושתי, והוא פשוט התפוגג איפשהו נמצא עכשיו, איפשהו בשטחים הרחוקים, ואמרת לי, אוץ', זה פשוט כואב לי, זה כואב לי. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זאת אמפתיה, וזו יכולת אנושית מאוד מאוד עמוקה.
היא נובעת, אם אני חושב על זה, היא נובעת מהיכולת שלי כאילו לדמות את זה לגבי עצמי, כאילו סוג שלא.
נכון, והיא נובעת גם מהיכולת שלך.
כאילו מה היה קורה לי, אני מרגיש כאילו, לא?
נכון, גם, וגם מהיכולת להביט בעיניים של הזולת, להיות בהשקטה רגע, לא להיות בהזדרזות לעבור הלאה, או במחשבות, או על מה רצינו לדבר בעצם, מה הייתה מטרת השיחה, היכולת להשתאות שאתה התקשרת בשביל משהו אחד, ואני שיתפתי אותך בכאב שלי שהוא לא קשור, ויכלת לעצור רגע, ולהיות איתי. היכולת הזאת נוצרת בחדר כושר של הנפש, והחדר כושר הזה הוא רק כשנפגשים, רק כשיש מבט עיניים, רק כשאנחנו יכולים לשבת אחד מול השני, בשקט, בלי השכות דעת, ולדבר. באמת, באמת להיות נוכחים ברגע הזה, בהווה הזה.
וואו, יפה.
זאת יכולת אחת שהיא רק דוגמה, למשהו שהולך לאיבוד.
שהוא הולך לאיבוד, כי היום אין את, נכון. אין את המפגש הזה.
עכשיו אני אתן לך דוגמה על השפעה של זה על הורות. אוקיי? ילד בן 3 חוזר הביתה מהגן. והוא נורא רוצה לספר מה היה לו. אבל הקצב של הדיבור שלו, הוא קצב מאוד מאוד איטי. והפאנץ' מגיע אחרי הרבה מאוד זמן, נכון? הוא רצה לספר שמישהו עיף לו כאפה, אבל הוא עובר דרך מה היה במפגש, בארוחת בוקר, ונפלה לו הביצה קשה על הרצפה, אז הוא בכה, ואז הוא הולך לשירותים, ואז הוא יצא לגינה, ואז בסוף הביאו לו. והיכולת הזאת להיות אמפתי ולהקשיב לסיפור, היא יכולת שהולכת ונגמרת, והורים אומרים לי, אין לי סבלנות, אני פשוט תופס אותו ביד ומושך אותו. והילד הזה הוא עול, והם חושבים שהוא משעמם, והם חושבים שהוא עול, והם חושבים שהורות היא סיוט, ובעצם הם פשוט לא רוצים להיות שם. זה לא קשור אליו. זה קשור אליהם, ול...
כי העולם נהיה מאוד מהיר.
נכון,
זאת אומרת,
כי העולם נהיה מאוד מהיר.
אתה מקבל היום... היום אנחנו בונים סרטונים, רוצים להפיץ את, את הכל בסרטונים. הפודקאסט זה המקום שנייה להירגע. אבל היום אתה רוצה להגיע לנוער, כן, אומרים לך הצלמים, תקשיב, יש לך עד דקה, ואל תגזים גם עם זה, אם אתה יכול לצמצם את זה גם כן, תצמצם גם את זה, כי אין להם קשב. אני מגיע היום להרצאות, אני יכול לשמוע משפט, בלי שהמזמין מתבלבל בכלל, אומר את זה בתום לב, אומר, תקשיב, אין לך יותר מ-45 דקות, פשוט אין להם קשב, ותריץ הרבה סרטונים במהלך הרצאה, כי הרי אתה לבד, אתה תהיה פה לבד. כאילו משהו ב... במדיה הוא מייצר אינסטנט, הכל מאוד באותו רגע.
והוא גם מייצר מבט אחר על ההוויה. אתה כל הזמן צריך למכור להם משהו. אתה לא יכול פשוט להיות הטי-טי ולהגיד, יש לי משהו להגיד, יש לי מתנה להביא לכם.
כן, כן,
ואני
כן.
רוצה להביא אותה. אתה צריך למכור להם עניין ואטרקציה וצבע ומהירות. והמקום הזה של נפש שהיא כל הזמן מוכרת וקונה ומרוויחה ומפסידה ומנצחת ומפסידה. זאת נפש הישרדותית לגמרי. עוד יכולת אחת...
זה יכול לקרות כשיש תהליך. זאת אומרת, אם יהיה מוכנות לתהליך, שזה לא יכול לקרות בהרצאה, זה יכול לקרות בסדנאות ארוכות, ברור. זה יכול לקרות ב... כשהייתי רכז נוער, זה היה מאוד. זאת אומרת, היית יכול... אחרי שנה הייתי מרגיש, שהייתי אומר, אני אומר גם לרכזים שאחריי, תקשיבו, שנה ראשונה, אל תצפו יותר מדי. אחרי שנה ייפתח משהו, כאילו, הם יעברו את הרעש, הם יעברו את הלמכור ולקנות הזה, בוא, אני בוחן אותך, אתה בוחן אותי, ופתאום יתחילו לקרוא דברים, והיום שאני 3 שנים אחרי, עדיין באים אליי נוער, אליי הביתה בשבתות, כדי לדבר. שם לא צריך למכור לאף אחד כלום, ואפשר גם לשתוק, ואפשר הכל, וזה... נכון. אבל התהליך, אנחנו מאבדים את, את היכולת לתהליך.
נכון.
וואו. אמרת שיש גם את אותו עניין בעוד איזשהו אספקט?
דיברנו על התכונות שהולכות לאיבוד, כן. אז יש לי תכונה שהיא לא כל כך נחשבת תכונה, אבל היא כן תכונה, וזה היכולת להיות מאושר.
וואה?
כן. תמיד חושבים על אושר, כי זה משהו נחשף שאו שאתה מקבל אותו, או שאתה לא מקבל אותו, אבל זו תכונה. זאת יכולת. זה אימון של הנפש. זה ממש כלי שאמור להיות לך אותו, ואם אין לך אותו, לא יעזור כלום. מבחוץ יכול להיות הרבה דברים מאוד טובים, אבל אם אין לך את היכולת הפנימית להיות מאושר, אז אתה לא תהיה. וזה די חבל להפסיד את האושר באלף שלנו.
מה זה אומר?
מה זה אומר?
איך מפתחים דבר
כזה? אז אחד הדברים המרכזיים שמביאים לאדם אושר, זה שהמחשבות שלו נמצאות במקום שבו הוא נמצא. אוקיי? אם המחשבות והגוף נמצאים באותו מקום, אתה תהיה מאושר יותר. ואם יש הפרדה, אם יש פירוד, בין המחשבה לבין המעשה, אז אתה לא תהיה מאושר. אדם יכול להיות בסיני, בשנתי, בשקיעה, עושה יוגה, בלי הפרעות, אבל במחשבות שלו, הוא חייב להביא לבוס את העבודה, ומלחצים אותו, ואשתו הורגת אותו, והוא לא רוצה לחזור הביתה, והוא חושב מה יהיה שבוע הבא. הוא לא יהיה מאושר. אדם ש... שוטף כלים בבית ביום שישי בערב, ובמחשבות שלו הוא שוטף כלים בבית ביום שישי בערב. אני עכשיו עוזר בבית, ואז יש ילד שעובר לידו, והוא אומר, היי בוא, תניח שנייה את זה פה, אתה יכול לעזור לי רגע? תודה נשמה. ועוד מישהו קורא לו, והוא אומר לו, שנייה, אני רק שוטף כלים רגע. הוא יהיה הרבה יותר מאושר מאותו אדם בסיני. כי המחשבות שלו והמעשים שלו, הם נפגשים באותה נקודה, יש...
ולמה זה מעורר ראשו?
בגלל שהפער בין מה שאתה עושה לבין מה שאתה חושב, יוצר איזושהי אכזבה פנימית.
יוצר... אני יכול להבין את זה אם נסעת לסיני, ורצית שם להיות בנחת ובסבבה, ולהיות בה עם הים ועם השמש, אז כאילו, וואלה, אני לא פה, אני בכלל חושב על הבוס.
אתה פשוט מחמיץ, אתה פשוט מחמיץ את החיים. והחמצת חיים כמוה כהפסדת האושר. ולכן, נער יצא עם בני משפחתו לטיול, והוא יהיה מאושר, אבל אם הוא יקבל הודעות בוואטסאפ שכל החבר שלו עכשיו בסרט, ורק הוא מפסיד. אותו טיול. אותה שהות.
אני אגיד לך, אפילו אם הוא לא, אפילו אם הוא יהיה בטיול, אבל במקום לחשוב, במקום להיות בטיול, הוא עסוק באיך התמונה שהוא יעלה לסטורי, כן, תראה, נכון. אז הוא לא בטיול, הוא בסטורי.
אפשר לדבר על זה בלי סוף, יש עוד כל כך הרבה דברים, נכון. אבל...
מדהים. ממש, ממש, ממש. מדהים. ו... אני אשמח לשמוע אם יש עוד אספקטים כאלה שבהם רואים את ה... את הדרדור, או את הפספוס, או את ההתמוססות של יכולות.
יש כן, לה... יש, אני יכולה לתת עוד נקודה אחת.
אוקיי.
אוקיי? שאומרים שהעמוד השדרה הפנימי של האדם המוסרי שלו, שזה אומר מי אני. זה אומר מה החוויות שעברתי, איך אני מנתח אותם, מה המסקנות שאני מגיע אליהם, ואיך אני רוצה לפעול בפעם הבאה. למשל, זה איזשהו תהליך פנימי כזה
למידה.
שאדם עובר. כן, איזושהי למידה פנימית שמייצרת את העני. מי אני? מי השיות שלי? מי ה... שזה הבסיס למה שדיברנו קודם, נוכחות פנימית ויכולת דיאלוג עם השני. מחקרים שחוקרים את התפתחות המוח אומרים שכל התהליך הזה שאמרנו, קורה בשעת שימום. בשעה שאדם אין לו כלום, אז מתחוללים דברים פנימיים. אוקיי? כמו שבעלי למשל יצא עם שני ילדים לטיול בגולן, שביל הגולן, והם הלכו הליכה מאוד מאוד ארוכה, והוא סיפר לי שהוא אמר להם שינסו לבדוק מה קורה להם בראש. אחרי רבע שעה, אחרי חצי שעה, הליכה קשה בקיץ, סוף אוגוסט, מסלול ארוך בשמש, אתה חייב להתאמץ, אתה מנותק מכל תקשורת, טלפונים סגורים בתיק, לא מדברים הרבה כי מתאמצים בעלייה או בירידה, ואז קורה משהו. בהתחלה אתה חושב על הזיעה, ואז אתה חושב על הקושי, ואז את פתאום עולות מתוכך מחשבות אחרות. על הנוף אולי, על מה יקרה שנה הבאה, על... אבל הדברים על התהליך הפנימי הזה שאדם עובר, הוא עובר אותו רק במה שאנחנו קוראים שיעמום. שיעמום לא במובן הרע שלו, במובן הטוב שלו.
כן.
במובן של אין לי כלום חיצוני, שמעורר אותי. אני חייב לעורר משהו פנימי כדי לעורר אותי. זה חייב להיות איזושהי תנועה מבפנים, כי מבחוץ אין כלום. היום הדבר הזה לא קיים. לא קיים. נכון? כשילד מחכה להורה בתחנה, ואין עליו טלפון, הוא מקבל מתנה מאוד גדולה. הרגעי שימום האלה הם מתנה מאוד 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 גדולה.
אבל הוא חווה את זה כדבר נורא והיום.
כרגע, יש חרדה מאוד גדולה מזה. נכון, יש חרדה מאוד גדולה, כי אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה, אבל פעם בילדותנו, בילדותי לפחות, אני זוכרת את זה כרגעים הכי טובים בעולם. זלדה, משוררת זלדה מספרת, שפעם היא הייתה עם בדודה מבוגרת, שהושיב אותה על איזה סלע מול הים, ואמרה לה שהיא הולכת והיא תכף תחזור, והיא לא חזרה כמה שעות. תחשוב מה זה ילד היום, היו שולחים אותו לרווחה מיד, את המשפחה שולחים לרווחה. היא מספרת זה כאחת החוויות האלוהיות בילדותה. אחת החוויות הכי טובות שהיו לה בילדותה. אז זו יכולת, עכשיו כל היכולות האלה, הם גם עיבוד העצמי, והם גם, אם אני חושבת על העתיד של הילדים שלנו, על הזוגיות שהם בעזרת השם ירצו לייצר לעצמם, ועל ההורות שהם יזכו להיות בה, היכולות האלה והאובדן הזה, הוא משפיע השפעה ישירה, על כל מערכות היחסים העתידיות שלהם. ואנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו, איך אנחנו עוזרים להם? וזאת שאלה אחרת לגמרי, כי זה לא שאלה של מלחמה. זו לא שאלה של איך אני מונע מהם להתמכר, איך אני גורם להם לא להיות באינסטגרם, איך אני גורם להם לא לראות דברים לא צנועים או אלימים מאוד. אני גם הייתי שם פעם, אוקיי? זה תהליך שגם אני כאימא עוברת, כי הלחץ זה נורא מלחיץ לראות ילד יושב כמו בטטה על הספה ולא עושה כלום, ואתה בא לך להעיף ממנו את המכשיר, ואתה רק, ונורא קל לנו להיכנס למלחמה, כי הנפש שלנו, התרבות שלנו היא נורא הישרדותית.
כן.
אבל אני, כאילו, ההצעה שלי היא לשאול שאלות עומק אחרות, יותר עמוקות, להגדיר מטרות אחרות.
אני רוצה רגע לשאול אותך, תמר, לפני שאנחנו ניגשים למקום הזה, אמרת שהנוכחות היא בעצם העושר, זאת אומרת, להיות המחשבה והמעשה, המחשבה וההוויה באותו, באיזושהי סינרגיה. ואני רוצה לשאול אותך, הרי לא סתם נער או גם אדם מבוגר הולך למסך, כאילו לא רוצה להיות נוכח ברגע. אם אנחנו ניקח לצורך הדוגמה, סתם ככה, לא חייבת שתף, אבל את מגיעה כמה בבוקר, פותחת את הדלת של המשרד, ואת קולטת שאין מחשב, כמו שסיפרנו פה בהתחלה, ועבודה של, אני מניח, עשרות שעות, אם לא מאות שעות, הולכת ברגע אחד לפח. כל אדם שכותב יודע שזה, אפילו פוסט, אני לפעמים, אני כותב פוסט, והפייסבוק לא הבין עניין, והוא מחק לי את זה, אני יכול, כאילו זה נורא, כאילו זה, הבאתי פה יצירה, לשכפל אותה זה כבר מעושה, זה כבר בלי ההשראה, זה בלי הרגע, בלי ה... זה דבר נורא, ואת אומרת, בוא, הספר שלם, זה... אז אני אומר, אוקיי, להיות עכשיו נוכח, זה לא גן של שושנים להיות עכשיו נוכח, זה יכול להיות ההפך הגמור, זה יכול להיות סוג של מדור בגיהנום, ואני חושב שהיכולת הזו שהמדיה נתנה, היא פשוט, רגע, אל תהיה נוכח עכשיו, תעלם מכאן, תעלם לאן שבא לך, תעלם לאיזה מטבח יוקרתי במאסטר שף, תעלם לאיזה משהו של אקשן, של דרמה, של... כאילו, אל תהיה נוכח כאן. איך את רואה את זה? זאת אומרת, את הרגעים שבהם הנוכחות והמחשבה יוצרים כאב, הם לא יוצרים איזה עונג גדול או מה שאת קוראת
עושה. הבנתי כל מה שאמרת, אבל אני רוצה שתגדירי לי את השורה התחתונה של השאלה.
השורה התחתונה של השאלה אומרת שבעצם המפגש להיות נוכח, זה לא תמיד דבר שמייצר עושר, זאת אומרת, תקנית אם אני טועה טעות מוחלטת, אבל לא, זה יכול לייצר כאב מאוד גדול. והמדיה אפשרה לברוח.
נכון.
כאילו... את יודעת מה, אני יכול להחריף את השאלה, בסדר? בקורונה, אז כאילו, המסכים היו, וואו, כאילו, השתלטו על הכל. והייתה נטייה להגיד, בוא נרס לנו את המשפחה, הבאנו מלא מסכים, לא היה ברירה, ילדים לא מרוכזים, אני שאלתי את השאלה, כמה טוב זה עשה לאנשים זקנים? אוקיי? זאת אומרת, אנשים שהם לבד. במציאות הנוכחית, הם חווים ליל הסדר לבד. ו... מה זה היה בשביל למה יכולת לברוח לעולה, לא להיות פה בספה לבד? לבד, לבד, לא יום, okay. לא יומיים, לא שנה. זאת אומרת, היכולת לברוח, אני רואה בה גם איזושהי ברכה. מה זה עושה לאדם עם מחלה מאוד קשה? שכל רגע שהוא חווה את המציאות שלו, זה לא עושר, במובן הזה. זו הייתה השאלה, אם לא...
אז אולי באמת היינו צריכים להבהיר את זה מראש, שאין לנו ויכוח עם זה שיש מתנות עצומות בטכנולוגיה. זה לא, אין כבר ויכוח עם הדבר הזה. א', שזה פה וזה פה כדי להישאר, וב', שיש לזה גם הרבה מתנות. הלמידה מרחוק, הקשר עם אנשים מבוגרים, ברור, כל מה שאתה אמרת הוא, זה בהחלט מתנה וזה בהחלט מציל. אין לי ויכוח עם זה. זה לא, זה בהחלט דבר טוב, אני גם משתמשת בטכנולוגיה, זה לא משהו שאנחנו...
אני דיברתי על המקום של הבריחה, בעזרת הטכנולוגיה, נכון, שהוא הפוך כן, כאילו אז, מה, נכון, מלהיות נוכח.
נכון. עם זה אני קצת חולקת אליך, כי אתה אומר, שאתה אומר שלפעמים נוכחות מביאה כאב. אנחנו לא רוצים. נוכחות שמביאה כאב לא שווה עושר. אני חולקת על המשוואה הזאת. נוכחות שמביאה כאב, היא לא בהכרח לא מביאה עושר. אדם מאושר זה לא אדם שלא חווה כאבים. אף אחד לא הבטיח לנו אף פעם שלא נחווה כאבים. אדם מאושר זה אדם שחווה כאבים ומצליח להתמודד איתם, ויש לו חוסן נפשי להתמודד עם הכאבים האלה. אצלי לפחות זה ככה, אולי יש אנשים עם חיים מושלמים שאין להם שום כאבים ושום התמודדות עם הילדים, אבל אני כן יש לי התמודדויות, לא פשוטות לפעמים, ועדיין אני חושבת שאני יכולה להיות אדם מאושר. יש הבדל גדול בין כאב לבין סבל. אוקיי? אנחנו צריכים לעשות הגדרות מאוד ישרות בראש שלנו, כי אנחנו מחברים בין בעיה לבין קושי, לבין כאב, לבין סבל, וזה לא בהכרח נכון. אני חושבת שזה גם נובע מהמחשבה ההישרדותית, שאם אנחנו רואים משהו שהוא לא מתאים לנו, למשל, שגנבו לי את המחשב, או שהילד שלי לא מתנהג בצורה מסוימת, שהבן זוג שלי לא מתנהג בצורה שאני רוצה, שהמציאות לא פועלת לטובתי בעיניים החיצוניות שלי, אז אני מגדירה את זה כבעיה. למה? כי בהגדרה השטחית שלנו, האושר שלי שווה שהמציאות תרקוד לפי החליל שלי. נכון? ופתאום היא רוקדת בהיפ-הופ ולא ג'אז, וזה לא מתאים לי, אז אני מגדירה את זה כבעיה, ואז אני מתחילה להילחם בזה. לשנות את המציאות. ואז אני חווה סבל. אבל אם אני לא אהיה במקום הזה, אלא אהיה במקום שהמציאות לא רוקדת לפי החליל שלי, וזה אתגר, וקושי, ולא בעיה. כי היא לא חייבת. אף אחד לא הבטיח לי שמישהו ירקוד. אולי אני צריכה לרקוד לפי מישהו אחר, אני לא יודעת. אולי אני צריכה לכתוב את הכל מחדש. אני לא יודעת, אני קטנה, אני לא רואה הכל. אבל אם אני מגדירה את זה ככה, אני יכולה להגיד, כואב לי, אבל אני לא בסבל. זו הפרדה מאוד מאוד גדולה.
ואת רואה יתרון או ברכה גם ביכולת של אדם לברוח מדי פעם, לא כאופן שיטתי או כל דבר אחר, אבל...
בוודאי, בוודאי, אנחנו כולנו משתמשים בכלי הגנה הזה על הנפש שלנו וברוכים לפעמים. הבעיה, מה קורה כשאנחנו הופכים להיות תלויים בבריחה? הבעיה היא לא בבריחה, הבעיה היא בתלות, בכלל בחיים, תמיד הבעיה היא לא בכלום, אין בעיה בכלום. פלאפונים זה טוב, טכנולוגיה זה טוב, בריחה זה טוב, הכל זה טוב, תפיסות עולם, כל תפיסת עולם היא טובה, הבעיה המרכזית היא בתלות שלנו, בכל דבר שהוא. ופה יש תלות. פה ילד אם פתאום לא יאפשרו לו לברוח לתוך המקום הזה, או לא יאפשרו לנו, עזוב, לא נדבר על ילדים, אני. אם פתאום אני לא אוכל להיות בתוך הבריחה הזאת, יהיה לי מאוד מאוד קשה להתמודד, אני מרגישה את זה עליי. אם פתאום הפלאפון לא לידי, מאוד מאוד קשה לי. אם פתאום אני לא יכולה לברוח לאיזה מקום, אני חייבת להתמודד עם השעמום, עם השגרה, או עם איזשהו סדר יום שהוא קשוח לי פתאום, מאוד מאוד קשה לי. וזה אומר שהפכתי להיות תלויה. וזה אומר שכבר אני לא חופשייה. ואני רוצה להיות אדם עם חירות, אני רוצה להיות חופשייה.
עכשיו הייתי שמח לשאול אותך שאלה שהיא כאילו אולי הפוכה מהנושא שאנחנו זורמים איתו, שבעצם... התחלנו, כל השיחה בינינו זה לתאר את מה הפסדנו. זאת אומרת, אמרת כמובן שיש המון ברכה, אבל הפסדנו את היכולת להיות נוכחים, את האמפתיה, זאת אומרת, זה הולך ומתפורר, היכולת של האמפתיה, והעמוד שדרה, וזיהוי העני, ושריר העושר, כל הדברים האלה. וגם בספר את תארת מאוד יפה, את איזה עולם מקסים יש כשאין את המסכים, כשדור כאילו שגדל, כמו שגדלו הדור שלפנינו, והדור אולי שלך, אני דור אחרי, אבל כאילו איזה עולם מקסים, זה הדורות שהיו. ויש שאלה שמאוד מעסיקה אותי, זה, תחשוב רגע הפוך, הרי, גם כשאני כילד, אז האיש הוא היה אתם בלוויזיה. וכאילו זהו, הדור הזה יעבוד, לא יצא ממנו כלום, הוא מתפורר בכל תחום אפשרי, ונורא והיום, ו... מה היו אומרים? פחד פחדים, כן? ואנחנו חיים ב... אנחנו מאמינים שהעולם הולך למקום טוב יותר. הוא לא הולך, הוא לא הולך אחורה ב... בסוף אנחנו שואפים לאיזושהי, כן, תשובה. העולם הוא שב לאיזה מקום מאוד מאוד טוב וגדול. וכל הזמן מעסיק אותי השאלה שאני חושב שלא דנים בה הרבה, זה מה הדור החדש? איזה יכולות, אפשרויות, דברים הוא טוב מאיתנו. במה בעינייך הוא יותר טוב מהדור הקודם? הוא יותר משופר, הוא יותר משוכלל.
אוקיי. האמת שאני כן חושבת שמדברים על זה הרבה. אנחנו חיים בתוך המקום הזה של... הרי כל הפעולה שלכם היא להגיד, רגע, רגע, ברור שיש בזה הרבה דברים טובים, אבל בואו נזהר.
כן, אבל בואו נזהר איך להציל את הנער שמאבד את הריכוז, איך להציל את הנער שמאבד את ה... להסתכל בעיניים, איך להציל את הנער שמאבד את האינטימיות או את המיניות הבריאה שלו, איך להציל... כאילו, איך אני דואג שהוא יהיה כמה שיותר קרוב למתוקן שאני הייתי וזה וזה. אבל אני רוצה להפוך את השאלה, איפה הוא משוכלל יותר ממני בזכות המסכים? לא רק במובן שהוא יכול להגיע יותר מהר למקום עם ווייז, אני מדבר במובן העמוק. איזה יכולות הוא רכש, או הדור הזה רכש, או רוכש בזכות?
אני חושבת שרוחב דעת, זאת נקודה מאוד עמוקה של רווח עצום שהטכנולוגיה מביאה לנו. החשיפה לידע, לתכנים עמוקים, זו חשיפה מדהימה בעיניי. אנחנו ידענו רק את מה שרואות עינינו, רק את מה שמספרים לנו בכיתה, ונער וילד היום באמת נפתח לעולמות אינסופיים ממש. ואני חושבת שזה לא רק משהו שבשכל, אני חושבת שזה משפיע על הנפש. אדם ככל שהוא לומד יותר, הנפש שלו גם גדולה יותר וגבוהה יותר. יש משהו, יש תנועה נפשית שמשתנה, שאדם שהוא בתנועת למידה, הוא אדם משוכלל יותר. הסקרנות, הם סקרנים מאוד, הם מסוגלים להכיל או דעות, אני אומרת את זה בכוכבית, כי זה גם נכון וגם לא נכון. מצד אחד הם מסוגלים להכיל עוד דעות, והם שומעים מגוון של דברים, והם נחשפים לעולמות אחרים. מצד שני, המחקרים מדברים על זה שדווקא כל אחד מתבצר יותר בעמדתו, ויותר חזק במקום שבו הוא נמצא.
כי הרשת החברתית חושפת
אותו למה שדומה לו, נכון. אז בגלל זה אני ככה שמה כוכבית ליד זה, אבל כן יש חשיפה גם לדעות אחרות, וגם לדברים שאנחנו לא היינו נחשפים אליהם לולי הטכנולוגיה. המקום של התארגנות חברתית. התארגנות חברתית זה משהו מאוד מאוד חזק של התנדבות, של חסד, של אכפתיות, של חשיפה למצוקה של אוכלוסיות בחברה והתגייסות אליה. זה תופעות מדהימות שאנחנו רואים היום בענק. אנחנו רואים, זה הרבה יותר גדול ממה שהיה. נוער מתארגן ויוצא, נוער מתארגן ואוסף כסף, נוער ממש ככה, פעם כשהבן שלי שהוא כבר גדול היה נער, היום הוא במכינה הקדם צבאית, כשהוא היה בכיתה ט' אני חושבת, איזשהו בית של מלאכי שביל, חבר'ה שמארחים בשביל ישראל, בערבה, נשרף לגמרי. היה להם אוהל ענק לרוח, והיה להם מתחם כזה מאוד גדול.
למי שלא יודע, אז מלאכי שביל זה בעצם חבר'ה שעושים שביל ישראל, אז צריך, יש קטעים שבהם אתה צריך, מה שנקרא, לישון בשטח, או אין לך איפה לישון, זה טיול ארוך, שיכול לקחת בין שלושה שבועות לחודשיים, שלוש. אז יש אנשים טובים, שהם בעצם מאפשרים לך לישון בדירה שלהם, או בדירה שקיימת, שנמצאת ככה באזור של שביל ישראל, אז נקראים מלאכי שביל, וגם עושים את זה באהבה מוחלטת, ולגמרי
בהתנדבות,
כן, הכל.
באמת אנשים מדהימים, אני לא זוכרת את שמו, אחרת הייתי אומרת, כי באמת אנשים צדיקים, ונשרף להם כל המתחם, והבן שלי אמר, יאללה, בואו נאסוף להם כסף, איתו כאילו, זה היה אחרי טיול, ותוך 24 שעות הוא אסף המון, אני לא זוכרת את הסכום, אבל סכום אגדי לנער, והעביר להם את הכסף, וזה לא היה קורה. אם לא הייתה טכנולוגיה. לא רואה שזה לא היה קורה, גם, אני חושבת שגם לקום ולעשות את המעשה, זה לא היה קורה, היינו יושבים בבית, והיינו אומרים, וואי, מסכנים, אבל זה כל כך רחוק הערבה. ואיפה נביא, איך נביא להם, ואיך ניסה עד לשם בשביל להביא להם את הכסף. אבל יש ביט, ויש וואטסאפ, ויש קבוצות, ויש דבר שאתה יכול לאסוף דרכו את הכסף נורא נורא בקלות, ולהגיע לאלפי אנשים נורא בקלות. ואתה עושה מזה טוב, אתה מוסיף טוב בעולם, אז ברור שיש בזה טוב, זה לא, יש אין סוף דברים טובים.
מדהים. אז קודם כל תודה על הדברים, כי זה מאוד מאוד יפה לראות את ה, כאילו, יש פה מורכבות, זה לא שחור לבן וצריך, ההתמודדות הזו היא גם כאן כדי להישאר, זאת אומרת, גם אם אנחנו היינו רוצים לחיות בעולם של, שאין בו מסכים, ואז ממילא אין בו ציניות, וממילא אין בו, וממילא אין בו, בסוף זה הולך לשם, וזה לא נראה שזה הולך להשתנות, זה הולך רק להחריף, כל עולם המסכים, וכל המדיה, ואנחנו יודעים שאנחנו לקראת המטה, מה שנקרא, כל הנושא של מציאות מדומה, VR, משקפי VR, ותלת מימד, זה כל הדבר הזה. אז מה את אומרת, תמר, מה אפשר לעשות, או איך נכון להתנהל במציאות כזו? זאת אומרת, הסיפור של אהוד מהספר שלך לחזור הביתה, שגדל באיזה יישוב שאין בו אינטרנט, הוא בשביל הספר יצרת, אני מניח, איזשהו קו מאוד קיצוני או דיכוטומי, שכנראה לא יהיה יותר במציאות. אז מה כן? זאת אומרת, איך כן עוזרים לילדים שלנו לשמור על התום? איך עוזרים לעצמנו לשמור על האהבה, איך עוזרים למי שסביבנו גם כן להתנהל נכון יותר עם הברכה הטכנולוגית שהביאה איתה כל כך הרבה מורכבויות.
אז קודם כל נכון, לגבי הספר, הספר בעצם מציג שני קצוות. בקצה אחד עולם נטול לחלוטין, ובקצה האחר עולם רווי עד הקצה. ואלף, אוקיי, זה בשביל הסיפור, ברור, אבל זה גם בגלל שיש איזשהו חלום. ואני חושבת שכדי שנצליח לנצח במלחמה המורכבת הזאת, אנחנו צריכים מצד אחד להבין שזאת המציאות והיא טובה, והיא ברכה, ויש בה הרבה דברים טובים, וגם היא לא הולכת להיעלם, אין לזה ויכוח, זה לא, אין טעם להילחם במשהו שהוא פשוט קיים. זאת עובדה, היא לא נתונה לדיון, אבל מצד שני, להחזיק בראש חלום, זה דבר טוב. זה דווקא לדעתי עוזר למורכבות. אוקיי? אנחנו צריכים ללמוד להיות אנשים מספיק מורכבים לדעת שאנחנו לא חיים באוטופיה, אבל אנחנו יודעים מהי האוטופיה. וכשאני מדברת על אוטופיה, אני לא מדברת על עולם נטול לגמרי, אלא על עולם שלא מאבד תמימות, ולא מאבד ילדות, ולא מאבד אינטימיות, ולא מאבד סוד בתוך מערכות יחסים, ולא מאבד את היכולת לדבר ולהקשיב. על זה אני מדברת.
זאת אומרת, אני שומר על מה אני יודע שאני רוצה, אני שומר על מה אני יודע שנכון, אני שומר על מה שאני מתגעגע עליו, לא נותן לדברים האלה להישחק, בגלל שהמציאות כל כך משדרת הפוך, אלא אני זוכר,
נכון.
את ה... זוכר את מה שאני כל כך קמע אליו וכוסף אליו, ולא מוותר עליו.
נכון.
אבל עכשיו שאני כל כך כוסף לזה וקמע לזה, אבל יש טיק טוק, והם רואים שם בדיוק הפוך, ויש נטפליקס, רואים שם בדיוק הפוך, ויש כאילו, מה, אז מה? כאילו, מה אפשר לעשות? המציאות תופחת על הפנים כל כך כל כך חזק, ומה כן אפשר לעשות? כי בסוף התכנים האלה זה מה שהם מספרים, הם לא מספרים אחרת.
שאלה קשה. זו שאלה קשה, אין עליה תשובה ברורה מה אפשר לעשות. מה כל אחד יכול לעשות בתוך עצמו, זה יש לנו מה לעשות. לנו כבני זוג, לנו כהורים, לנו כמבוגרים עם מודעות, יש לנו דברים לעשות, אני תכף אגיד אולי כמה דברים שאפשר לעשות.
יש לך אולי אבל... איזה טיפ מהעולם שלך, מהמשפחה שלך, מאיך שאתם מתנהלים כמשפחה או כזוג, כדי, כי את כל כך מודעת לזה, אז מן הסתם...
אז קודם כל, כדי ליישר קו עם המציאות, זה שאני מודעת לזה, זה לא פותר אותי מהתמודדות בכלל.
זה בטוח.
בטח לא מול הילדים שלי. הייתי רוצה שהם יהיו הרבה פחות במסכים, יש דיונים אין סוף על הסיפור הזה.
זה שיש דיונים זה כבר יפה.
זה כבר יפה, כן.
אולי זה אחד ה... לא, אני אומר, אולי זה אחד ה... דברים שאתם בוחרים לעשות, כי אני, כמי שמסתובב בארץ, בכלל... שיהיה אפשר לעשות דיון, בכלל שהורים יבינו את הרעיון הזה, שדיון זה דבר חשוב, זה דבר מעולה, זה חלק מהסיפור.
זה חלק ממה שהולך לאיבוד, זה חלק ממה כל מה שדיברנו, זה הקשר, זאת הדינמיקה הבין אישית, שהיא לפעמים, שהיא נעלמת.
דיון.
כן, ולא נכנסנו בכלל, ולא נספיק להיכנס בכלל למערכות יחסים בין הורים וילדים, ומה קורה שם. מה גורם לזה שלא יהיה דיון? והפחד של ההורים להתמודד, עזות פנים של הילדים מול ההורים, ויש המון דברים שמתפרקים שם בתוך המשפחה, לצערנו הרב. אבל באמת, כלומר, אני יושבת פה סתם במקרה, אבל אני גם אמא רגילה לגמרי, שמתמודדת יום-יום עם הדברים האלה, שהאם הולכים לישון עם פלאפון בחדר, או לא הולכים לישון עם פלאפון בחדר, של מה קורה עם השעות, עם הגבלת שעות, עם הסינון, עם...
אוקיי, אני זוכר שסיפרת לי, שנסעת עם הבן שלך, תהיו לפני צבא, זה היה מה זה?
כן,
בבולגריה. כן, בבולגריה, כן, אז זה מאוד הרשים אותי, כאילו, אני לא מוותרת על ה...
נכון.
אני לא מוותרת על הדבר הזה שנקרא ביחד, ועל הדבר הזה שנקרא, לא מסכים, אנחנו ביחד, תהיו אחד על אחד, זה מגניב.
נכון.
לא תגידי מי נער ילד, זה כאילו, וואלה, זה בחור, בחור.
גבר, גבר,
גבר, גבר, בן 20.
נכון.
אולי מה שנקרא, אם יש לך כאלה...
לא לפחד מהם, זה כמו אמא למתבגר שאומרת לי, איזה, הוא לא רוצה לחבק אותי, הוא לא רוצה לדבר איתי, ואני כאילו אומרת לעצמי בלב, מי שואל? מי שואל אותם בכלל? זה בכלל שאלה, זה לא אופציה, זה לא... אז אני אחבק אותו, והוא יעשה פרצוף, וזה בכלל לא משנה, כי אני יודעת בעומק, בעומק מה ילד צריך, מה נער צריך. הוא צריך את החיבוק, גם אם הוא עושה פרצוף שהוא לא רוצה אותו. הוא צריך את הקשר, גם אם הוא תורק את הדלת. הוא צריך שניכנס אחריו ונשב לידו ורק נגיד לו, אנחנו אוהבים אותך. הוא צריך שנשים לידו קוסטי, גם אם הוא שקוע בתוך הטלפון, בתוך מתחת הסמיכה. הוא צריך גם שאני אגיד לו דברים קשים, הוא צריך גם שאני אדבר איתו על זה, ושיהיה דיונים על זה, והוא צריך גם שאני אציב גבולות מאוד ברורים, שזה אומר שברור שיש סינון, וברור שיש הגבלת שעות, גם אם אתה לא מרוצה ממני, אוקיי? גם אם אתה חושב שאני אמא מאוד לא בסדר, ומאוד מאוד קשה, זה בכלל לא רלוונטי, אוקיי? זה להיות נאמן לתפקיד, ולא נאמן לזה שיואבו אותי, או ירצו להיות בקשר איתי, או... זה לא בשליטתי.
להיות וגם, נאמן לתפקיד זה יפה.
כן, להיות נאמן לתפקיד ההורה, זה משנה את כל ההורות, להיות נאמן לתפקיד ההורה, כי אז זה כבר לא תלוי ילד. זה לא תלוי במה יצא מהילד, מה התוצאה שלו, והאם הוא רוצה להיות איתי בקשר או לא רוצה להיות איתי בקשר, זה תלוי בי. רק בי, זה מול, בשפה שלי האמונית, זה אני עומד בכלל מול בורא עולם, לא מול הילדים. ומול בורא עולם אני אומרת, אני עושה את ההשתדלות שלי, ואני לא יודעת מה תהיה התוצאה. אני באמת לא יודעת, אני לא יודעת אם הם יתמכרו, אם הם לא יתמכרו, מה יקרה להם בסוף, אני לא יודעת. אני רק יודעת מה אני צריכה לתת להם, ואני צריכה לתת להם את היכולת להיות בני זוג טובים, והיכולת להיות הורים טובים, והיכולת לצאת מעצמם, היכולת לא להיות עסוקים בעצמם. היום האנושות מתרסקת אל תוך עצמה. האדם מתרסק אל תוך עצמו, אני ממש רואה את זה כמו איזה מין מפולת פנימית כזאת, שהאדם מתרסק אל תוך עצמו. ואני רוצה שהם יוכלו לצאת החוצה. הריפוי של כל הקשיים הנפשיים, זה לא להתעסק עם עצמך, אלא לעשות משהו למען מישהו אחר, ואז אתה כבר פחות עסוק בעצמך, ואז ממילא אתה מבריא. אז במה זה מחייב אותי, חוץ מהצבת גבולות, וכל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, ממש של קצה המזלג, זה מחייב אותי שכשילד מדבר איתי, אז אני עוזבת את הכל, ואני מתכופפת קדימה לעברו, ואני מסתכלת לו ישר בתוך העיניים, ואני אומרת לו, וואי, איזה מעניין. ואני באמת מתכוונת לזה.
ומה קורה כשאתה מרגיש את ה... לא יכול לנשום. כן, זה איתי מדי, זה איתי מדי.
זה שרירי נפש, אבל זה עובד ואתה
יש
מצליח.
יש דרך לפתח את זה?
כן, יש דרך לפתח את זה.
זאת אומרת, מה, מין התנסות?
בהתנסות, בעוד ועוד ועוד זמן של הקשבה לילד שלך. כמובן שגם אתה יכול להגיד לו, כרגע אין לי זמן, בואי נדבר אחר כך. ברגע שיש לנו גבולות פנימיים ברורים, אז הכל בסדר והכל בחמלה. אני יכולה להגיד, וואי, רגע. אני אומרת לבת שלי, עכשיו חמודה, אני לא יכולה לדבר איתך על בדיוק איזה צבעים של קוקיות יש לך, ואיך אנחנו מסדרים אותם בתוך קופסאות, כי עכשיו אני נורא נורא עסוקה. אז בואי נדבר על זה אחרי ארוחת ערב. בשמונה. אבל אני יודעת שבשמונה אני מדברת איתה. ואז אתה יודע מה אתה מגלה? אתה מגלה שאתה לא צריך הרבה אימון. כי זה נורא נורא כיף להקשיב למישהו אחר. אתה מגלה שהם נורא מעניינים. אני באופן אישי חושבת שהילדים שלי הם היצורים הכי מעניינים. באמת, לא מעניינתי לפגש עם חברים, לא מעניינתי לפגש עם אנשים מבוגרים. הם כבר מבוגרים בעצמם, רוב החבר'ה שלי הם גדולים מאוד, אבל הם באמת האנשים היחידים שאני הכי הכי רוצה להיות איתם, כולל הבת שלי בת 10. היא מעניינת אותי מאוד, וזה לא בגלל שהילדים שלי שונים מילדים אחרים, הם ממש אותו דבר, והם גם עם מורכבויות, ואני מתמודדת עם כל מיני דברים. זה בגלל שאני רוצה להיות איתם. זה תלוי בי, זה לא תלוי בהם. אבל אני בטוחה שזה שהם חווים חוויה של מישהו שמקשיב, זה ייצר בהם בעזרת השם געגוע לזה, כשהם יהיו שקועים בפלאפון.
אני חושב שאמרת משהו מאוד מאוד חשוב עכשיו, כי אחת הבעיות הכי גדולות שלנו כהורים זה התחושה שזה כבר לא בידיים שלי. זה הילד בוחר להתנהל בצורות שאין לי מה לעשות. והאמירה הזו, זה תלוי בי, זה אמירה אדירה, כאילו זה נותן המון המון תקווה, אמנם המון אחריות, אבל גם זה תלוי בי.
בוא נדייק אבל רגע. תלוי בי, זה לא אומר שאם אני אעשה את הדברים הנכונים, הילד שלי בן ה-18 יקנה לעצמו רק
פלאפון פשוט.
פלאפון פשוט וזה. לא. יכול להיות שהוא יוריד אפליקציות שאני ממש אהיה עצובה שהוא מוריד, ויכול להיות שהוא גם מתמכר אליהם. לא התוצאה החיצונית. זה לא מבחן תוצאה חיצוני. זה תהליך שיש לנו אחריות, שיש לנו בידיים כוח ענק. ולדעת שבתוך המציאות המורכבת הזאת, ככל שיהיה קשר יותר קרוב, יהיה פחות נזק. ככל שאנחנו נהיה יותר מודעים ואנחנו נדע לייצר מערכות יחסים טובות, ככה יהיה פחות נזק לילדים. שני ילדים משתמשים בפלאפון באותו זמן. ילד אחד יש לו אבא ואמא שגם מייצרים זמן איכות איתו, ויש להם ארוחות משותפות, ויש גבולות ברורים, והם לעצמם יודעים לדבר אחד עם השני בכבוד, ואוהבים אחד את השני, ויש לו יציבות, יש לו יציבות של בית, של זוגיות יציבה, של הורות יציבה, שיש לו טיולים, יש לו מגע עם החוץ, עם הטבע, יש לו דיבור בינו לבין ההורים שלו, הוא צריך להתמודד עם אחים, לשמור עליהם, הוא צריך לישון איתם בחדר, הוא צריך לחלוק מהדברים שלו, הוא יהיה בריא בנפשו, הכל יהיה בסדר בסוף. וילד שבאותו זמן מסך יהיה ללא הדברים האלה, עלול, בעזרת השם לא, אבל עלול להיווצר יותר נזק. אז המקום שלנו הוא לא בתוצאות החיצוניות במרכאות, אלא בתוך התהליך הזה שהמציאות היא מפילה עלינו, זה לא תלוי באף אחד מאיתנו, בתוך המציאות הזאת, להילחם על זה, להילחם על הקשר, להילחם...
מה שלא תלוי בי, לא תלוי בי.
נכון.
אני נושם.
נכון.
מה שנקרא, ומה שתלוי בי, אז להבין כמה ערך יש לדבר הזה, ולפעול שם, גם אם אני לא רואה תוצאות, גם אם אני, כי אני מאמין ברובד העמוק הזה שנוצר בינינו, שהוא בסוף...
על זה בסוף הרמב״ם אומר... לעשות את האמת, מפני שהיא אמת, וסוף הטובה לבוא. סוף הטובה לבוא זה לאו דווקא בשנה הזאת. זה יכול להיות עוד הרבה הרבה שנים. אני חושבת שיש, אם אפשר להוסיף עוד שני, אמרת על האחריות שלנו, זה בשני נתיבים. זה נתיב אחד של המודעות, המודעות של מה היכולות הנפשיות שהולכות לאיבוד, ואיך אני כהורה רוצה לשמור על היכולות הנפשיות האלה. כל הזמן לחשוב על זה, על היכולות הנפשיות. אז איך אני מייצר אמפתיה, איך אני מדבר על אושר, באלף, איך אני מדבר על עמוד שדרה פנימי, איך אני חי את זה, כל הזמן להיות במודעות, והנתיב השני הוא הנתיב המעשי, שאני, כשאני יושב עם הילד שלי בתור לקופת חולים, גם אם בוער לי ביד, אני לא אוציא את הפלאפון. ואני, כשאני נוסע איתם לטיול, גם אם בוער לי הפלאפון בתיק, אני לא אוציא אותו. אני לא אוציא אותו. וגם כשהם לא ממש לידי, ואני יושבת עם בן הזוג שלי, עם בעלי, אז אנחנו נשתדל לדבר בלי הפלאפונים. אנחנו נשתדל להיות מודל. זה מחייב אותנו מאוד מאוד מאוד. זה אומר שאני ישן בלי הפלאפון לידי. שהם ידעו שהפלאפון לא לידי, הוא בחדר אחר. כי אני לא משקרת להם. באמת זה לא טוב. זה באמת מורד את איכות השינה, זה באמת הדברים הכי בסיסיים. ובעיקר, בעיקר לעשות הכל באהבה, כי היום אנחנו בדור שזה רק ללכת איתם, לא מולם ולא נגדם.
וואי. תודה רבה, תמר, איזה דברים נפלאים ונשגבים, אז שמחתי מאוד מאוד.
בבקשה,
שהגעת אלינו לפודקאסט המדהים הזה. אז חברים, שמענו פה דברים גדולים, הרעיון הזה של לשמור על התמימות, לשמור על האהבה, לשמור על הקשר, לשמור על הביחד, זה חלום שצריך לשמור אותו, זה חלום שלא אמור להתפוגג, זה חלום שאנחנו אמור להשפיע על כל רגע מהחיים שלנו עכשיו, וגם אם המציאות לא משחקת לפי החליל שלנו, החלום הזה הוא מה שייתן את כל היזרים, את כל החיים, ואת כל היופי למציאות שבה אנחנו חיים, עם מסכים, עד שנלמד ונלמד יותר ויותר גם להשתמש בהם נכון ולהביא איתם הרבה הרבה ברכה. אז אני הייתי איתי שאוליאן, תודה רבה לך תמר.
תודה רבה לך.
ואנחנו ניפגש בפרק הבא.